אתם מוכנים?
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט סודות ההצלחה. שלום אלון, מה שלומך?
מצוין איתי, מה העניינים?
איזה כיף שאנחנו ממשיכים את סדרת הפרקים שלנו בנושא השקעות ערך.
אכן כן.
יאללה, איזה עולם מרתק זה. וכל כך הרבה חלקים לפאזל, ואני כל כך אוהב את זה שיש כל כך הרבה חלקים לפאזל, אבל ברגע שאתה מבין כל חלק, אתה יודע איך לחבר אותם, ואז קל לבנות את הפאזל. וזה מה שאנחנו עושים פה. והיום אנחנו ממשיכים בעצם מהפרק הקודם שלנו, שבעצם דיברנו בו על איך אנחנו מזהים חברות נהדרות, והבנו שאנחנו כמשקיעי ערך רוצים להשקיע בחברות נהדרות, ודיברנו שאחד הפרמטרים של חברה נהדרת זה לזהות את היתרון התחרותי של החברה, ולמדנו שיש שישה סוגים של יתרונות תחרותיים, והיום אנחנו נמשיך לצלול במה נדרש כדי לזהות חברה נהדרת, כדי שנוכל להשקיע בה. ואנחנו רוצים להשקיע בה, אנחנו רוצים לקחת את ההון שאנחנו עובדים קשה בשבילו, ושצברנו אותו עם השנים, ולתת להון הזה לצמוח. וכדי שהוא יצמח ואנחנו גם נוכל להצמיח אותו, אבל גם נוכל לישון בשקט בלילה, אנחנו רוצים להשקיע בחברות נהדרות.
רק חברות נהדרות.
רק חברות נהדרות.
דבדבן שבקצפת.
בדיוק. אז אלון, אז היום בוא נצלול לחלק השני שאנחנו צריכים, שזה העולם הזה של המספרים. ואנחנו כל הזמן אומרים, יש את המידע האיכותי, יש את המידע הכמותי, והמידע הכמותי הוא מאוד ברור, מאוד 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 ברור, מאוד קל להבחן אותו. אז בואו תרחיב לנו על זה, אלון, מה זה המידע הכמותי הזה? מה זה המספרים האלה שאנחנו רוצים להעמיק בהם כדי לזהות האם החברה נהדרת או לא?
אז אנחנו מדברים על המספרים הפיננסיים, בעצם מה שהחברה מפרסמת בדוחות העסקיים. והמספרים הפיננסיים, קודם כל, מבחינתנו עומדים בפני עצמם, כשאנחנו מחפשים הוכחות לכך שמדובר ב-Wonderful Company, בחברה מעולה, ובנוסף הם עוזרים לנו לסגור את התמונה הגדולה שאנחנו בעצם בונים לעצמנו על העסק. הם בעצם עוזרים לנו להבין ולאשש או לאשר לעצמנו את היתרון התחרותי שחיפשנו. כי אם אנחנו נסתכל על המספרים הנכונים בדוחות הכספיים מספיק שנים לאחור ונשים קריטריונים די קשיחים או אפילו קשיחים מאוד לגבי האיכות של החברה, ונדבר על זה בהמשך, מהם הקריטריונים ואיזה מספרים אני מסתכל עליהם, הרי שאם הפרמטרים האלה מתקיימים, החברה, הנתונים הפיננסיים עומדים בקריטריונים שבעצם אנחנו הגדרנו או הצבנו, זה נותן לנו רמז עבה כמו פיל לגבי זה שלעסק יש יתרון תחרותי, וזה מה שאנחנו מחפשים בסופו של דבר, עסקים עם יתרון תחרותי, ונתונים פיננסיים שלא מהעולם הזה.
אתה בעצם אומר שאנחנו צריכים להסתכל אחורה. כמה זמן אנחנו צריכים להסתכל אחורה על הנתונים?
כל משקיע ערך בעצם מסתכל לאחור לפי כמה שנוח לו. אני מסתכל על דוחות כספיים 7 שנים לאחור, ושולף משם את המספרים החשובים, ומחפש צמיחה.
שזה מאוד מעניין, אני צופה בהרבה תכנים וחומרים שקשורים לניתוח מן הסתם של חברות, ושמעתי איזה מישהי שעושה הערכת שווי בשיטה של DCF, והיא דיברה שם על, ואמרה את זה חד משמעית, אנחנו לא צריכים יותר מ3 שנים אחורה, רק 3 שנים אחורה, ובאמת כשאנחנו עושים השקעות ערך, אז אתה אומר 7 שנים אחורה, ואז נשאלת השאלה, כי אותה גברת טענה, לא צריך כל כך הרבה אחורה, זה כבר לא אומר שום דבר, ופה בעצם אתה אומר 7 שנים אחורה, אז למה 7 שנים?
קודם כל מדובר בתפיסות עולם שהן קצת שונות. כל אחד בעצם מפתח לעצמו את העקרונות שאיתם הוא עובד, אבל הכל עדיין סביב עקרון אוניברסלי של להבין את המספרים. יכול להיות שגם אותה גברת שאני לא מכיר, והשתמשת גם במושג DCF, שזה סוג של הערכת שווי שנפוצה בקרב משקיעי ערך, יכול להיות שהיא משתמשת ב-DCF ומסתכלת על מספרים קצת שונים ממה שאני מסתכל, ושונים ממה שמשקיעי ערך אחרים מסתכלים, אבל קודם כל, כולנו מסתכלים על המספרים בדוחות העסקיים. אני מסתכל 7 שנים לאחור, מכיוון שאני רוצה לזהות שלא מדובר באיזשהו מקרה שחיובי שקורה לחברה, mm-hmm. שבעקבות איזושהי התפתחות שאולי קצרת מועד, mm-hmm. פתאום כל המספרים שאני מסתכל עליהם נראים מצוין, ואתה בטוח שהכל בסדר, mm-hmm. אבל כשאתה הולך עוד כמה שנים לאחור, אתה מבין שזה לא בדיוק ככה. אני מחפש חברה שההנהלה שלה נותנת עבודה בצורה יציבה לאורך לא מעט זמן, 7 שנים זה לא מעט זמן. זה מנטרל במרבית המקרים, מקרי קצה שבו פתאום חברה יש לה תוצאות עסקיות מצוינות בשנתיים שלוש האחרונות, אבל זה לא באמת מעיד, זה המקרה הזה לאו דווקא מעיד על השוק או על אופי החברה שיכול להימשך קדימה.
ואני אשלים לך אולי את התמונה, כי אמרתי כזה חצאי מידע, היא דיברה על לעשות הערכות שווי באופן כללי, ואנחנו באמת עוסקים בהערכת שווי שאנחנו רוצים לעשות לחברה כדי להשקיע בחברות מעולות. ואני חושב שזה גם עונה על השאלה ששאלתי אותך, למה היא אמרה 3 ואתה אומר 7, כי בסוף אנחנו מחפשים חברות שבהגדרה שלנו שהן חברות מעולות, אז גם חברות מעולות, כמו שאתה אומר, אין להם איזה פיק שהוא רגעי, אלא אנחנו יכולים לראות לאורך הרבה מאוד שנים שהן מצליחות, וזה גם מה שבעצם נותן לנו את הוודאות לשנים קדימה, בין היתר, אחד מהפרמטרים, כי זה כבר הרבה שנים מצליחות לייצר את התוצאות האלה, הן יודעות לעשות את זה, יש להן איזשהו סיסטם, וזה הרבה יותר יציב ובטוח. אז אני חושב שבגלל שהיא התעסקה בהערכת שווי לכל חברה כביכול שמביאים, אנחנו לא מעניין אותנו בעצם לעשות הערכת שווי לחברה שהיא לא חברה וונדרפול, שהיא לא חברה נהדרת.
לא רק זה, שאנחנו עושים הערכת שווי, אנחנו מנסים לשערך את השווי של העסק. עם זאת, אנחנו מסתכלים כל הזמן קדימה. וכמו שאמרת, בשביל לקבל את הביטחון, אנחנו מחפשים שהמספרים יאשרו לנו את היתרון התחרותי, ואנחנו רוצים לראות שהיתרון התחרותי הזה שריר ובר קיימה, ואנחנו רוצים לקבל הוכחות במספרים שההנהלה עושה עבודה פנטסטית, לא שנתיים שלוש, אלא הרבה שנים.
וזה מתקשר גם לכל מה שדיברנו על המהות, על היתרון התחרותי, כי אם לחברה יש יתרון תחרותי באמת אמיתי, אז הוא מייצר את התוצאות המצוינות האלה שאנחנו מחפשים למשך הרבה מאוד שנים בעצם.
אם החברה יודעת לשמר את היתרון התחרותי ואפילו להגדיל אותו ולהעמיק אותו ולהרחיב אותו, את אותו מהות, את אותו חפיר כלכלי, אז זה אמור להתבטא בתוצאות העסקיות לא מעט שנים לאחור, וכמובן אנחנו מצפים שהוא ימשיך בשנים קדימה.
מעולה. אז מה זה המספרים האלה? בואו שתף אותנו.
בוא נדבר אפילו עוד לפני המספרים ברשותך, על השאלה היותר בסיסית. מה אני בכלל מחפש כשאני מסתכל על המספרים, ומה המוטיבציה להסתכל על המספרים? אז הזכרנו בגדול, אבל בסופו של דבר, אנחנו כשנקנה מניות של חברה מסוימת, אנחנו משקיעים לטווח ארוך, ואנחנו מצפים שמחיר המניה יעלה לאורך זמן, כמו שצ'רלי מנגר מלמד אותנו, מחיר המניה ישקף לאורך זמן את התוצאות העסקיות. ולכן אנחנו מסתכלים על התוצאות העסקיות. עכשיו בוא ניקח דוגמה לרגע מהכיוון השני, ומתוך זה נסיק.
צ'רלי מנגר, מי זה צ'רלי מנגר? תספר למאזינים שלנו.
השותף האגדי של וורן באפט בברקשיר האטווי.
אוקיי.
זה הרבה 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 שנים.
בוא נגיד שאם מישהו מתעניין בהשקעות, וצ'רלי מנגר אמר, אז כדאי להקשיב.
כן.
אוקיי.
בהחלט.
סבבה.
יש כאלה שאפילו טוענים שהוא היותר נבון מהצמד.
זה מה שרציתי לשאול אותך, מה אתה אומר? מי יותר? מי יותר?
קטונתי.
צ'רלי או באפט.
קטונתי להגיד מי יותר.
לעשות הערכת שווי לצ'רלי ולבאפט. הם הרבה שנים ביחד, אה?
המון שנים.
המון שנים, אה?
המון המון שנים.
כן. שמעתי.
בעצם באפט הכיר את צ'רלי מנגר ושלף אותו מתוך פירמת עורכי הדין, צ'רלי מנגר הוא עורך דין, הוא שלף אותו משם ומאז הם מנהלים את ברקשיר האטווי ביחד והתוצאות מדברות בעד עצמן.
מדהים, שמעתי שהם לא רבו מעולם, נכון? מי אמר את זה?
זאת האגדה.
זאת האגדה,
כן. זאת האגדה.
מרתק.
והפתיח של המשפט הכי שגור אצל באפט זה צ'רלי אנד איי, צ'רלי ואני.
ענק. אוקיי, אז כן, אמרת על צ'רלי? אני לא זוכר מה אמרת.
אמרתי שצ'רלי מנגר אמר ברוב חוכמתו כבר לפני הרבה זמן, שמחיר המניה ישקף את הביצועים של העסק לאורך זמן.
אוקיי.
כלומר, אנחנו לא מסתכלים על התנודות במחיר המניה בטווח של שבוע, שבועיים, חודש, חצי שנה, זה לא מעניין. בטווחים האלה יש הרבה, יכולות להיות הרבה תנודות במחיר המניה שלא קשורות לעסק, ואנחנו רוצים לנצל את התנודות האלה, ואנחנו יכולים לדבר על זה בהמשך, אבל לאורך זמן, אם העסק מפגין ביצועים עסקיים מצוינים, מחיר המניה ישקף את זה.
אוקיי.
Okay. עכשיו בוא ניקח את הדוגמה, למה אנחנו בכלל מסתכלים ואיך אנחנו מפרשים את הנתונים, אבל בוא נדבר קודם כל מ-20 אלף רגל על דוגמה מעניינת, תיאורטית, אבל מעניינת מאוד. בוא נניח ויש לך חברה שבעצם מרוויחה כל שנה מיליון דולר. Mm-hmm. אתה הבעלים של חברה וכל שנה העסק שלך מרוויח בשורה התחתונה מיליון דולר. לא רע. אם תמשיך לנהל את העסק לאורך זמן, אתה תהיה בן אדם עמיד ואולי אפילו עשיר מאוד לאורך הרבה שנים. עכשיו אני בא ואני רוצה לקנות ממך איתי את העסק שלך. Mm-hmm. אתה מן הסתם לא תמכור לי אותו במיליון דולר, כי מבחינתך הוא שווה יותר. אתה mm-hmm. בשנה אחת מרוויח מיליון דולר. אז אתה מן הסתם תמכור לי אותו ביותר ממיליון דולר. כנראה גם לא 2 או 3 מיליון דולר, אבל יכול להיות שב10 מיליון דולר אתה תסכים למכור אותו. Mm-hmm. ובעצם תמורת רווחים שנתיים של מיליון דולר, אתה תסכים למכור לי אותו לצורך הדוגמה ב10 מיליון דולר, ובוא נניח בדוגמה שלנו שהעסק הזה כל שנה מרוויח מיליון דולר. Mm-hmm. התנאים העסקיים מסביב לא משתנים, העסק לא צומח, הוא מנוהל מצוין, אתה מנכ״ל מעולה, אתה מנכ״ל ובעלים מעולה, וכל שנה אתה מתקתק מיליון דולר ב-earnings, ברווחים. Mm-hmm. ואתה מוכן למכור לי את העסק ב10 מיליון דולר. שנינו שמחים ומאושרים, אבל אני מחליט לא לקחת את העסקה כרגע. Mm-hmm. נעשה fast forward בזמן, עברו 5 שנים. בעוד 5 שנים, בעתיד אני פוגש אותך, mm-hmm. ואתה עדיין מנהל את העסק, okay. והעסק עדיין מרוויח mm-hmm. מיליון דולר. ואני שואל אותך, איתי, בכמה אתה מוכן למכור לי את העסק? מה לדעתך תהיה התשובה?
אותו דבר.
אותו דבר, mm-hmm. נכון? Mm-hmm. העסק מרוויח את אותו דבר, שום דבר לא השתנה בנתונים מסביב, בשוק, בלקוחות, הכל אותו דבר. אז למה שבעוד 5 שנים העסק יהיה שווה יותר? אלא אם כן קרה איזה אירוע קוסמי שמחוץ לדוגמה התיאורטית שלנו כרגע, mm-hmm. בסופו של דבר, אם העסק, גם כשהוא מתקתק ומרוויח והכל טוב ויפה, אם הוא לא צומח, המחיר שאני בתור משקיע שרוצה לרכוש ממך את העסק יהיה מוכן לשלם, לא ישתנה. Mm-hmm. יכול להיות שהוא ישתנה בפלוס מינוס, בקטנה, אבל אין הצדקה מבחינתי לשלם כפול על העסק. למה שבעוד 5 שנים שהעסק עדיין מרוויח מיליון דולר בשנה, והצפי שהוא ימשיך לעשות את זה בניהול נכון, למה שאני אשלם 20 מיליון דולר או 30 מיליון דולר? כעיקרון, אין הצדקה.
נכון.
ואנחנו, כמשקיעי ערך, מחפשים עסקים מעולים, עם יתרון תחרותי, ומספרים פיננסיים מצוינים, והמהות של מה שאנחנו מחפשים במספרים, בתוצאות הפיננסיות, זה צמיחה. כי עם אותו עסק, עכשיו ניקח את דוגמה שאתה הבעלים של עסק אחר, יש לך מלא זמן לנהל מלא עסקים, כן. הכל טוב ויפה, ובעסק האחר, אתה בעצם מרוויח מיליון דולר, העסק מרוויח מיליון דולר בשנה, mm-hmm. אבל הוא צומח. והיום אתה מוכן למכור לי אותו, נגיד ב10 מיליון דולר, mm-hmm. נגיד, לצורך העניין. ואני לא לוקח את העסקה, ואנחנו נפגשים בעוד 5 שנים, ואני שואל אותך, איתי, כמה העסק מרוויח? ואתה אומר לי, וואלה, ב5 שנים הכפלתי את הרווחים, וזה גם מה שאני צופה שזה ימשיך להיות, והעסק מרוויח עכשיו 2 מיליון דולר בשנה. Mm-hmm. האם אתה תסכים למכור לי אותו ב10 מיליון דולר, כמו את העסק שלא צמח?
ב10 בוודאות, וגם כבר mm-hmm. כנראה ב20 לא, כי יש פה גם מגמה של צמיחה שאני...
Mm-hmm. לאורך זמן, כמו שצ'רלי אמר, מחיר המניה יש לקף את ביצועי העסק. ואם העסק צומח, ובעצם מוכר יותר, מרוויח יותר, ויש לו נתח שוק יותר גדול, ומייצר תזרים מזומנים יותר גדול משנה לשנה, הרי שמחיר המניה אמור לשקף את זה. Mm-hmm. כי הרי אם אני אקנה ממך את כל העסק, בעצם קניתי ממך את כל המניות בדוגמה התיאורטית הזאת, אין שום סיבה שאתה תסכים למכור לי אותו עכשיו ב10 מיליון דולר, כשאתה מרוויח 2 מיליון דולר בשנה, ויש צפי להמשך צמיחה. Mm-hmm. ולכן המחיר בהגדרה אמור להיות יותר גבוה, או בעצם המחיר לכל מניה יהיה יותר גבוה ביחס לחברה שלא צומחת. Mm-hmm. עכשיו אם נסגור לרגע את התמונה הכוללת, את הפאזל, אז קל לראות שאם דיברנו על יתרון תחרותי, זה אמור לגרום לזה שאם לעסק יש יתרון תחרותי שריר ובר קיימה, הוא בעצם יצליח להתמודד היטב מול התחרות, הוא יצליח לצמוח, כי הוא יצליח להגדיל את המחירות על חשבון המתחרים, כי יש לו יתרון תחרותי. הוא יצליח להגדיל את הרווחים, את הזרים המזומנים, את הנתח שוק. ובעצם הוא עובר מקטגוריה א' של הדוגמה א' שלא צומחת, ואולי אפילו דואכת, לקטגוריה ב' של עסק שצומח. ובעצם זה סוגר לנו בעצם את התמונה הכוללת על הפאזל. אנחנו מחפשים את היתרון התחרותי, ואנחנו רוצים את העדויות בתוצאות הפיננסיות, שלאורך הרבה זמן, במקרה שאני מחפש זה 7 שנים לאחור, העסק צומח. כי זה אומר שזאת המוטיבציה שלי להשקיע בעסקים כאלה, מתוך ההבנה שאם העסק ימשיך לעשות את זה, אז הוא יהיה שווה יותר בעתיד. ואני, ואתה, בתור משקיעי ערך, מסתכלים על העתיד, אנחנו משקיעים להרבה זמן, לשנים קדימה, ואנחנו רוצים עסקים שגדלים וצומחים, כי אנחנו מבינים שמחיר המניה ישקף את הביצועים של העסק.
אז בעצם היתרון התחרותי שדיברנו עליו, הוא איזשהו כלי שבא לעזור לחברה להרוויח יותר כסף, אוקיי? להגן עליה ולהגן על הרווחים שלה. ואני רוצה לשאול אותך רגע שאלה, כי אנחנו מדברים פה, ואתה עוד שנייה תצלול אותנו למספרים, ואחד המספרים העיקריים שגם משתמע מההסבר שלך כרגע, זה הרווח, זה השורה התחתונה מה שנקרא. זאת אומרת, אם אין מגמה של צמיחה ברווח, ואנחנו לא צופים מגמה של צמיחה ברווח, אז אנחנו לא נרצה להשקיע בחברה, כי כמו שאתה אומר, זה מה שיגדיל את ההשקעה שלנו. כשאנחנו השקענו בחברה, זה מה שיגדיל את, את ההשקעה שלנו. והשאלה שלי אליך, בניגוד לדוגמה שאתה נתת, שבה אנחנו רוכשים באמת עסק מלא וכל הרווחים שייכים לנו ואנחנו יכולים למשוך את הרווחים ואז באמת מה שנקרא לחסות את ההשקעה שלנו, פה כשאנחנו משקיעים בשוק ההון ובמניות, אנחנו קונים מניות, אנחנו קונים חתיכה בעסק, ואומנם בתפיסה אנחנו אומרים שאנחנו מתייחסים לזה כאילו אנחנו קונים את כל העסק כולו, אבל בפרקטיקה, למעט דיווידנדים שהם גם לא בשליטה שלי, אם החברה מחלקת דיווידנדים או לא, למעט זה, אני לא יכול למשוך את הרווחים, ככה שאפילו אם החברה צומחת, אני לא יכול למשוך את הרווחים. אז איך זה מסתדר, אם זה, איך זה נותן לי ודאות שהשווי של ההשקעה באמת יעלה, ככל שהרווחים שלה יעלו, שווי של החברה.
אתה כבר נכנס למכפילים פיננסיים בין מחיר המניה לרווחים, אני לא אכנס לזה, לא בפרק הזה של הפודקאסט, נדבר על זה בהמשך. אבל הלוגיקה והחוקים שהיקום או העולם העסקי עובדים לא משתנים. אם העסק יצמח, אתה לא תסכים למכור לי אותו במחיר של עסק שלא צומח. זאת עובדה, זה נכון? אתה לא תסכים, אלא אם כן אתה תהיה בלחץ למכור ולא אכפת לך כלום כי משהו אחר קרה. אבל בהינתן תנאים שדיברנו עליהם, אתה תדרוש יותר כסף עבור העסק. והמשמעות היא שבעצם גם כשאני קונה מניה אחת, או 100 מניות, או 1,000 מניות בשוק ההון של עסק כזה, כולם מבינים שהוא שווה יותר אם הוא צומח. ולכן כולם מוכנים לשלם יותר כשהוא צומח. ואם העסק גם צופה שהוא יצמח בקצב יותר מהיר ממה שהוא צמח בעבר, אז בעצם הפעילים בשוק ההון יסכימו לשלם עוד יותר כסף עבור הרווחים העתידיים. עכשיו זה אומר שגם אתה תקבל דיווידנדים יותר גדולים, שזה לא רע בכלל, נכון? וגם בעצם מחיר המניה יעלה כי כולם מבינים את זה. הרי מחיר המניה לא יעלה. בוא ניקח את הדוגמה המאוד מאוד לא סבירה, שהרווחים צומחים כל שנה בקצב ממש ממש גבוה, ואחרי 10 שנים בעצם כבר העסק עושה 10 מיליון דולר בשנה. אם מחיר המניה או כלל המניות של העסק עדיין יישאר 10 מיליון דולר, אז ברור שמישהו יבוא, ירכוש את כל המניות, ובשנה יחזיר את ההשקעה שלו. כי בשנה הוא ירוויח 10 מיליון דולר מהעסק. וכולם מבינים את זה. ולכן אין מצב שמישהו ימכור לך מניות של עסק שצומח במחיר כל כך זול. ומחיר המניה בסופו של דבר, בגלל שכולם מבינים את הכוחות בעצם הכלכליים ואת העולם הפיננסי, ובעצם את המגזר העסקי, לכולם ברור שאם הרווחים צומחים ויש צפי להמשך צמיחה, אף אחד לא ימכור לך את המניה במחיר מגוחך, אלא אם כן קרה איזשהו אירוע, ואז אנחנו חוזרים שוב לעולם של צריך להבין את האירוע, האם מדובר אירוע טווח קצר, מה זה אומר, והדברים שדיברנו עליהם בפרק הראשון בפודקאסט.
אז אפשר להגיד, אלון, שתיאוריית השוק היעיל, כן, הרי זה כאילו אנחנו נשענים עליה בעצם בטווח הארוך, אז היא כן נכונה לטווח הארוך?
בוא נצטט את באפט שאמר ברוב חוכמתו, שהשוק יעיל רוב הזמן, אבל לא כל הזמן. במרבית הזמן, מחירי המניות משקפים את השווי של העסק, פלוס מינוס, וזה כל יום המחיר זז, ולכאורה הם משקפים בפלוס מינוס אחוזים מסוימים. אבל יש תקופות שבהם זה לא קורה. בתקופות של אופוריה, שבהם המחירים עפים לשמיים, והרווחים לא צומחים באותו קצב. אז ברור לך שאתה משלם יותר כסף עבור רווחים שלא צמחו מספיק מהר. ובמקרים אחרים של שפל כלכלי, היסטריה, פאניקה, פחד, המחירי המניות צונחים, בעוד שיכול להיות של העסק שאתה מנהל, לא קרה כלום מבחינה עסקית, וגם לא צפוי שיקרה שום דבר שלילי מבחינה עסקית, ואז בעצם תיאוריית השוק היעיל גם במקרה הזה לא תופסת. ואלה המקומות שאנחנו משקיעי הערך פועלים.
מדהים. אז בעצם, אז זה די סוגר את הפינה, אז אנחנו אומרים, אתה בעצם אומר כרגע, תיאוריית השוק היעיל כן נכונה בטווח הארוך, וכן מחירי החברות ישקפו את הפעילות העסקית, את הביצועים של החברה, את הרווחים. ככל שהרווחים צומחים, ככה השווי של החברה יהיה יותר גבוה, המשקיעים יהיו מוכנים לשלם עבורה יותר, ואם אני נכנס לחברה, אני משקיע בה, וכעבור כמה שנים הפעילות העסקית שלה צומחת והרווחים שלה גדלים, אז כלל המשקיעים בשוק יהיו מוכנים לשלם עבורה יותר, ואני, בגלל שאני קניתי אותה לפני כמה שנים, אז ההשקעה שלי, המניה שלי, החלק שלי בחברה שווה יותר, ובעצם הכסף שלי צמח.
כל עוד לא קנית, ביקר מדי. כי יכול להיות שהמחיר צמח יותר מהר מהרווחים, נוצר פער, ויכול להיות ששילמת ביוקר. וזאת הסיבה שאנחנו עושים הערכת שווי, ומחליטים מה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם. אנחנו לא קונים בכל מחיר שהשוק מציע לנו. אנחנו קונים במחיר שאנחנו מוכנים לשלם עבור העסק הזה.
מעולה. אז בוא נצלול למספרים.
בוא נדבר על המספרים. אז אנחנו מבינים שאנחנו מחפשים צמיחה. זאת הלוגיקה, זה בעצם ההיגיון, כי כשאתה משקיע לאורך זמן, אתה רוצה עסק שמנוהל בצורה מצוינת וצומח. דרך אגב, צמיחה לאורך זמן, וזאת הסיבה שאני מסתכל 7 שנים לאחור, לא רק מעידה על היתרון התחרותי של העסק, היא מעידה גם על איכות ההנהלה. כי הנהלה לא טובה, יכולה להרוס עסק מצוין. ובעצם...
ומה עם זה שהציטוט של באפט, שהוא אומר שאנחנו רוצים להשקיע בחברות שגם טיפש יכול לנהל אותם, כי בסוף יום אחד טיפש ינהל אותם?
זה עלול לקרות, אכן. ויש לא מעט דוגמאות לזה. זה לא סותר שום דבר ממה שאמרנו. באפט רק בעצם שם את הרף מאוד מאוד נמוך בסוג של העסק שאנחנו רוצים להשקיע.
כאילו אומר, העסק כל כך כל כך, זה עסק שהוא כל כך בטוח לנו, שאפילו אם מישהו על הפנים מנהל אותו, עדיין אנחנו נרוויח.
כעיקרון כן. מה שמעניין באמירה הזאת, זה רובד אחד אפילו מתחת, זה שאנחנו נבין את העסק. אנחנו גם משקיעים לא צריכים לנהל את העסק, אנחנו צריכים להבין איך העסק הזה פועל. ניקח לדוגמה את סטארבקס. לנהל רשת כמו סטארבקס, זה משימה שמעט מאוד אנשים מסוגלים לעשות. להבין איך סטארבקס פועלת, ולהשאיר למנכ״ל לנהל את העסק, זה כבר משחק מסוג אחר, והוא הרבה הרבה יותר פשוט. להבין איך רשת בתי קפה עובדת, מה הדברים שחשובים בניהול של רשת בתי קפה, במספרים, בצמיחה, ובכל הדברים, כמשקיע, לרובנו זה לא מסובך להבין. אבל לנהל בעצמנו את העסק, לא תודה, זו משימה מאוד מאוד מורכבת.
אז אתה אומר בעצם, זה מרתק אותי מה שאתה אומר, אתה בעצם אומר שאנחנו כמשקיעים, הג'וב שלנו, זה להתמחות בלהבין את העסקים. אנחנו לא צריכים לדעת לבצע את זה בפועל. אנחנו לא צריכים להבין בשיווק, אנחנו לא צריכים להבין בניהול עובדים, אנחנו לא צריכים להבין בביצוע, אנחנו צריכים להבין בלהבין את העסק.
אכן, ולוודא שיש לו הנהלה פנטסטית. וזה מתבטא שוב בשימור והחיזוק של היתרון התחרותי, ובמספרים מצוינים. כי הנהלה לא טובה, ת, תערוס את זה. והנהלה מצוינת תחזק את זה. תעצים את זה ותחזק את זה, ולכן אני מסתכל 7 שנים לאחור. אני רוצה הוכחות שזה לא אירוע חד פעמי שפתאום המספרים טובים, אלא שהנהלה עושה עבודה פנטסטית, שהמנכ״ל וצוות המנהלים מבינים את מה שהם עושים, הם זוכרים שהם עובדים עבורך ועבורי, אנחנו בעלי המניות, אנחנו בעלים של החברה, אוקיי? והם עושים עבודה ממש ממש טובה, ודרך אגב, אחד הדברים הכי חשובים בניהול של עסק, זה הקצאת הון. בעצם איך הם מקצים את הקפיטל? לכל עסק יש הון מסוים, והוא מוגבל, הוא לא אינסופי. וההקצאה שלו, להקצות אותו, את ההון, את המשאבים האלה, לדברים הנכונים, כדי מצד אחד לחזק את היתרון התחרותי, ומצד שני לצמוח ולעשות את כל הדברים האלה, זאת אחת המשימות הכי הכי חשובות של המנכ״ל, ועסק צומח עם יתרון תחרותי חזק, מרמז לנו שהמנכ״ל עושה עבודה פנטסטית.
זה ממשיך לרתק אותי מה שאתה אומר, אלון. באמת, אנחנו עוד לא מגיעים למספרים, אבל זה מרתק אותי, אז סליחה שאני קוטע לפני, אבל זה ממש ככה, כי הרבה פעמים אתה מסתכל, נגיד, על אנשים, אתה יודע, מרק צוקרברגים כאלה, שהקימו את הסטארט-אפ וצמחו והגיעו, והיום הוא בראש האימפריה הכי גדולה בעולם, יותר חזקה מכל מיני ממשלות ושווה יותר מכל מיני מדינות שיש בעולם, ואתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, אולי היה לו מזל בהתחלה, אולי דברים הסתדרו לו, אולי יצא לו לפגוש את האנשים הנכונים, אולי הוא עשה כמה פעולות נכונות בהתחלה, אבל זה בכלל לא זה, זאת אומרת, כדי להגיע מהסטארט-אפ שתפס בהתחלה, והיה שם את כמה אנשים הנכונים בהתחלה, ואת כמה צירופי מקרים בהתחלה, זה רק חתיכה אחת בפאזל, ואז במשך המון 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 שנים של עבודה פשוט מדויקת ונכונה עם האנשים הנכונים, וכנראה ללמוד הרבה בדרך, ספציפית מרק צוקרברג, כילד בן 20 או 21 או בן כמה שהוא היה, להיום איפה שהוא נמצא, אז אתה צריך להתפתח בתור בן אדם, והוא היום ממנכ״ל את החברה, זאת אומרת שהוא מקצה את ההון, זאת אומרת שהוא מקבל החלטות, זאת אומרת שהוא עושה, מבצע את זה בצורה טובה, וממה שאתה אומר, זה בעצם הדבר המשמעותי, אפילו יותר מקצת מזל שיש בהתחלה.
לגמרי. המזל זה הקיקסטארט, זה ההתחלה. הרבה סטארט-אפים שאפילו מגיעים לגודל סביר ומחפשים את האקסיט להימחר, זה אחלה. האתגר האמיתי זה לקחת את העסק ולהפוך אותו למכונה שמשמרת ומחזקת את היתרון התחרותי וצומחת כל הזמן. ואין הרבה יזמים שהם גם מנכ״לים טובים לאורך זמן. מרק צוקרברג, עם כל הדמות, עם כל איך שהוא נראה חנון וכל זה, הוא מנכ״ל יוצא מן הכלל. ג'ף בסוס, עם החזון שלו, שהתחיל בעצם בחנות ספרים באינטרנט. מי יקנה ספרים באינטרנט? אבל כשהוא דיבר על חנות ספרים באינטרנט, הוא כבר ראה שהוא הולך למכור הכל באינטרנט, הכל. ובעצם הוא פיתח פלטפורמה. חנות ספרים, הוא התחיל עם חנות ספרים כי זה הדבר שהכי קל למכור. הוא יכול להחזיק בעצם את חנות הספרים הגדולה בעולם. מה שאתה לא יכול לעשות בחנות פיזית באיזשהו מול או באיזשהו קניון, כי אתה תצטרך לזכור שטחים עצומים ולהוציא הרבה, המון המון כסף על ההחזקה. וג'ף בסוס הבין את זה בשלב מאוד מאוד מוקדם, והחזון שלו היה לייצר פלטפורמה ברשת שמוכרת הכל. והוא נשאר המנכ״ל ובעצם הצמיח את אמזון בצורה פנומנלית. היתרון התחרותי של אמזון, אפשר אפילו להגיד שאין לה תחרות. אי אפשר להשיג אותו בכלל כרגע. את היתרון התחרותי של אמזון.
אפרופו עכשיו הוא ירד
מהמנכ״ל. כן, אחרי מלא שנים. ובסופו של דבר, הקצאת ההון והניהול של העסק, זה אתגר מאוד מאוד גדול, ושיש לך עסק טוב, יתרון תחרותי ומנכ״ל שלא מהעולם הזה, שם אתה רוצה להיות. זה מה שאנחנו מחפשים.
מרתק. ואפרופו בזוס, אז שמעתי שאני לא זוכר אם זה היה רעיון שראיתי איתו, שמישהו אמר עליו, שעוד אז כשהוא התחיל, הוא אמר לעצמו שהוא יהיה הבן אדם הכי עשיר בעולם.
יכול להיות. אני חושב שזה לא האסנס, זה לא המהות. המהות זה בעצם הבייבי שלו, אמזון, כן. ולהיות העסק הכי מדהים בעולם. וכמו שנאמר באיזושהי אוטוביוגרפיה, איזושהי ביוגרפיה שנעשתה עליו, בעצם הוא בעצם קסטומר אובסס. בעצם הוא והנהלה והעובדים כל הזמן מתרכזים באובסשן, ממש באובסשן, על הלקוח. מה הלקוח ירצה? איך אנחנו עושים את זה הכי טוב? מהי חוויית הלקוח? איך עושים אותה הכי הכי טובה בעולם? ומנהלים את העסק הזה להיות כמו שמשהו נהיה. אין הרבה מנכלים כאלה.
אתה חושב שחברות כאלה שמצליחות, הן מרוויחות את זה ביושר, כי הן עושות דברים אחרים? אחרת?
אני חושב שכן. אני חושב שבגלל שיש כל כך מעט חברות שמצליחות ליישם בפועל את הפוטנציאל, להוציא מהכוח אל הפועל את החזון של, של המנכ״ל, שהוא כנראה דמות ייחודית מאוד, שרוב האנשים לא מסוגלים, אם היו נכנסים לנעליים, שלא היו מסוגלים לעשות את זה. לא היה להם את האמביציה, את הכישרון, את היכולת. אנחנו הרי רואים את ההצלחה. אני בטוח שהיו הרבה לילות בלי שינה לאדון ג'ף בזוס, שהוא עזב את המשרה שלו, הבטוחה בבנק, ופתח חנות ספרים באינטרנט, בימים הראשונים של האינטרנט.
ולקח, גייס הון מהמשפחה שלו, אם אני לא טועה.
כן.
שזה, זה יותר מפחיד, זה אפילו יותר מפחיד.
אכן.
טוב, מה המספרים, אלון? אתה לא יכול למשוך יותר זמן, מה המספרים?
אז אנחנו מחפשים צמיחה. אני אזכיר עכשיו את המספרים שאני מחפש בהם צמיחה, אבל אנחנו לא רק מחפשים צמיחה, יהיו עוד מספרים שאני אסתכל עליהם ואבחן אותם לעומק, שבהם אני לא אחפש צמיחה, אני אחפש הוכחות חותכות שהעסק מצוין מבחינה פיננסית. שוב, שזה נותן לי את הוידו על כל השאר. אבל בתחום של הצמיחה, אני בעצם מסתכל על אוסף של פרמטרים מאוד מאוד חשובים. קודם כל, בוא נתחיל מהעובדות שבעצם כל חברה ציבורית, משמע, נסחרת בשוק ההון, צריכה לפרסם דוחות על פי חוק. אחרת היא לא יכולה להיסחר, היא לא יכולה להנפיק, היא לא יכולה להיסחר. ובעצם כל חברה נדרשת לפרסם דוח רבעוני, זה נקרא 10Q, וברבעון הרביעי, במקביל לדוח הרבעוני של הרבעון הרביעי, החברה מחויבת לפרסם גם דוח שנתי, 10K. הדרך לזכור את זה, השיטה לזכור את זה, Q quarter, K, אין לי מושג למה, אבל אנחנו מסתכלים בעיקר על הדוח השנתי, על ה-10K, כי שמה המנכ״ל מספר לנו על העסק, מה עבר עליו בשנה האחרונה, הרבה פעמים מה התוכניות שלו קדימה, ונותן לנו את המספרים. ועוד רגע, נגיע למספרים.
המספרים.
אנחנו לא סתם פותחים את הדוח העסקי, ולפחות את האחרון, ורצים לראות את המספרים. הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה אנחנו קוראים את החלק הראשון בדוח, בדוח השנתי, את ה-business section. רוב האנשים מעולם לא פתחו דוח פיננסי של חברה, והם אפילו לא מודעים לזה שהמנכ״ל, במשך כמה עמודים טובים, מספר לכם על העסק דברים שאפילו לא חלמתם שהוא יספר לכם. ובסך הכל צריך להשכיח 20 דקות בשביל לקרוא כמה עמודים, ולקבל איזושהי תמונה שעל העסק שלמרבית הפעילים בשוק ההון בכלל אין. הם לא חושבים בכלל במונחים האלה. ומנכ״ל טוב בעצם יספר לך את הדברים החשובים על העסק. הוא יספר את הדברים החיוביים, והוא גם יספר איפה הדברים הפחות טובים.
שזה מרתק בפעם הראשונה שפתחתי דוח כזה וקראתי, אתה מגלה שם רשימה של דברים שהחברה והמנכ״ל באים ואומרים, המנכ״ל בא ואומר, זה מה שמסוכן, זה הולך לא לעבוד, בגלל זה אנחנו עלולים להפסיד כסף, זה מתחרה שהוא עלול לפגוע בנו, והייתי בטוח בפעם הראשונה שפתחתי, שאני לא אראה דברים כאלה, שאני לא אראה שהמנכ״ל בא ואומר לי, זה מתחרה שלנו, אנחנו מפחדים ממנו, אנחנו מפחדים שהוא ינגוס לנו נתח בפעילות הזאת והזאת, ואני רואה את זה כל הזמן, כשראיתי את כל החבר'ה בקונגרס, את מרק צוקרברג וכל החבר'ה מגוגל ומאפל וכולם, שהם דווקא כן כל הזמן באים ואומרים, ומנסים כל הזמן להדגיש את זה שהם לא מונופול, והם לא היחידים, והם לא רוצים שידעו שהם הכי חזקים, במיוחד החברות האלה, כי אז באמת יגדירו אותם כמונופול, וזה מרתק, כי כשאתה עסקים רגילים, נקרא לזה, קטנים, לא עושים את זה. אתה לא בא ואתה אומר, אני לא טוב בזה ובזה ובזה ובזה, והוא יותר טוב ממני בזה ובזה ובזה. זה מרתק לראות את זה.
נכון, עסקים שלא מונפקים בשוק ההון, או שהמנכ״לים שלהם לא שמחים לשתף אותך, וזה כבר סימן שאלה גדול, האם אתה רוצה להשקיע בעסק. עסקים כאלה לא מחויבים, או לא משתפים אותך במידע. ואנחנו מחפשים עסקים שבהם, ושוב נחזור לוורן באפט, בתור מנכ״ל של קונגלומט ברקשיר האתווי, הוא מחזיק מאות חברות, שבא ומספר בגלוי, לא רק על מה הוא וצ'רלי מנגר, או איך שהוא אומר, צ'רלי אנד איי, עשו טוב, הוא מדבר בגילוי לב, איפה הוא עשה עבודה לא טובה. איפה, איזה דברים, הוא היה צריך לעשות עבודה יותר טובה עבור בעלי המניות, עבורנו. ולכן לקרוא את הדוחות של השנתיים של ברקשיר האתווי, זה כמו לקרוא ספר, כאילו ספר שאתה שמח לקרוא אותו, ואתה לא מאמין אפילו מה מנכ״ל ובעלים, בסדר גודל של וורן באפט, מספר לך. עכשיו, בוא נלך למספרים.
אני שנייה לפני המספרים.
עכשיו אתה עוצר אותנו.
אני לא יודע אם נגיע לנו למספרים.
אולי לא, נשאיר את כולם במתח.
אבל אמרת משהו ממש ממש מעניין, כי כשאני קורא את הספר של ריי דליו, נמצא פה איפשהו, הספר הגדול פה מאחורה, הנה שם, Life and Work, ספר מרתק, שהוא מנהל את אחד מקרנות הגידור, אם אני לא טועה, המצליחות או השקעות.
הגדולות בעולם.
הגדולות בעולם.
אם לא הגדולה בעולם.
כן, אז אחד מהעקרונות שהוא מדבר שם, זה על הכנות, כנות מאוד 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 קיצונית, ברמה ששם העובד אצלו בקן גידור, העובדים הזוטרים יכולים להעיר לכל העובדים שנמצאים מעליהם ולמנהלים ולהכל, וזה ממש פתוח, וכל אחד יכול להגיד לכל אחד מה הוא עשה לו טוב, והוא קורא לזה את העיקרון הזה של כנות מאוד 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 קיצונית, והוא בעצם טוען שזה אחד מהדרכים שדרכם הוא הגיע לאן שהוא הגיע, ולאמץ את זה גם לחיים שלנו, זה גם לחיים, לא רק להשקעות, ואנחנו בעצם מחפשים את זה במנכ״לים, זאת אומרת, לא מנכ״ל שיספר לנו סיפור שהכל בסדר, והכל יפה ואין בעיות, אלא זה נותן לנו שקט כשאנחנו פוגשים מנכ״ל שמספר לנו על הבעיות, ואז אנחנו יודעים שהוא, אוקיי, הוא מספר לנו על הדברים הטובים, אבל גם על הדברים על הפחות טובים, ואנחנו יכולים לקבל החלטות מושכלות, ולא שמספרים לנו כל מיני סיפורים.
ובדרך כלל מנכ״ל כזה, בסוף יש לו הרבה יותר החלטות טובות מהחלטות פחות טובות, ואתה רוצה שהוא ינהל לך את העסק. אנשים כאלה הם נדירים, ממש ממש נדירים. אז בוא נדבר על המספרים, או לפחות בוא נזכיר אותם.
מה המספרים, אלון?
אז אנחנו מדברים על הצמיחה. וכשאני מסתכל על צמיחה, אני בוחן את הנתונים 7 שנים לאחור, כבר הזכרנו את זה. והדבר הראשון זה שאני מחפש צמיחה במחירות. עסק שיש לו יתרון תחרותי, שריר ובר קיימה, יצליח להגדיל את המחירות שלו לאורך שנים. ואני מצפה לראות צמיחה במחירות.
שזה השורה העליונה.
זה הטופ ליין, והכינוי של זה הטופ ליין, בדוח רווח והפסד, מה שנקרא income statement. אני משקיע בארצות הברית, ולכן אנחנו פותחים דוחות עסקיים של חברות באנגלית, ובעצם אנחנו מסתכלים קודם כל על הטופ ליין של הסיילס, או הרווניוז, בעצם המחירות, וכמו שדיברנו קודם, אנחנו לא רוצים לראות מצב שבו המחירות הן כל הזמן אותו דבר. אנחנו רוצים עסק צומח, ולכן אני רוצה לראות את המחירות עולות משנה לשנה. האם זה חייב לעלות בצורה ליניארית כל שנה בדיוק כפי ש... כמו קו ישר? אז התשובה היא כמובן שלא. אבל אני רוצה לראות שלאורך 7 שנים האלה, המחירות צומחות. אז זה הטופ ליין.
כן.
אני אסתכל...
יש לי מלא דברים להגיד, אבל אני לא אומר, כדי שתוכל לסיים את ה...
אני אסתכל... באינקאם סטטמנט על נתון נוסף, וזה הרווח התפעולי, שזה בעצם הרווח לפני תשלום ריביות ומיסים. ואני רוצה לראות שם צמיחה. למה אני מסתכל על הרווח התפעולי, על האופרטינג אינקאם או על האינקאם פרום אופרשנס? כי ברגע שאתה מנטרל ושם בצד שיקולי מיסוי ובעצם את המבנה הפיננסי של העסק, האם הוא משלם ריביות על חובות או לא, וזה חשוב, אבל לרגע, אם אני שם את זה בצד, אז הרווח התפעולי בעצם משקף לי, בעיניים שלי, את הרווח מפעילויות הליבה של העסק. בלי שיקולים של האם הרואה חשבון פתח לי, המליץ לפתוח את העסק ב-EA קיימן או בארץ, זה אולי חשוב, אבל זה לא מעיד על ה... בעצם על הפעילויות ליבה של העסק, ואני מחפש את הקור ביזנס, את ה... את, את האסנס, את הליבה, mm-hmm. ואני מחפש צמיחה ברווח התפעולי. Mm-hmm. זה מאוד מאוד חשוב. יותר מזה, אני רוצה לראות שהצמיחה במחירות משתקפת בתור צמיחה ברווח התפעולי, כי אחרת ההוצאות אכלו את הכל. אם המחירות, אם הסלס, הולכים וצומחים משנה לשנה, והרווח התפעולי לא, או שהוא צומח בקצב הרבה יותר איטי, זה אומר שאיפשהו בדרך ההוצאות גדלו בצורה לא פרופורציונלית, mm-hmm. ובעצם לרווח התפעולי הגיע פחות כסף. אז זה הנתון השני. הנתון השלישי שאני מחפש ב-income statement, בדוח רווח והפסד, זה ה-bottom line. ה-earnings, ה-net income. ה-earnings זה הדוגמה שבעצם נתנו בתחילת השיחה על אותה חברה שמרוויחה מיליון דולר בשנה. אז אני מחפש את ה-earnings, את ה-net income, ובעצם זה הרווח אחרי שהחברה שילמה את ההוצאות על ריביות, אם היה לה ריבית לשלם על חובות, ואת המיסוי, כי גם הוא משפיע. בסוף זה כסף שאתה מחזיר לרשויות, אתה משלם לרשויות. ואז אני רוצה לראות צמיחה בנט אינקאם, צמיחה ברווחים של החברה משנה לשנה, ונדגיש את זה שוב, אני מצפה לראות שהצמיחה במחירות משתקפת לא רק לצמיחה ברווח התפעולי, אלא לצמיחה בארנינגס. ברווח הנקי. אחרת שוב, הצמיחה במחירות איפשהו התעדתה לי דרך זה שלעסק היו יותר הוצאות, או שהם צמחו בקצב יותר גבוה. וחשוב לי לראות שהצמיחה במחירות משתקפת בסוף גם בצמיחה בנט אינקאם. זה בסופו של דבר אחד הפרמטרים הכי חשובים שיתגמלו אותנו לאורך זמן. אז אלה שלושה מספרים. אני מסתכל על עוד שני מספרים חשובים. הדוח השני שבעצם חברה מחויבת לפרסם זה בעצם המאזן, הבלנס שיט. ובמאזן יש נכסים והתחייבויות. וכשמו כן הוא, בעצם המאזן אמור להציג לנו תמונה מאוזנת של העסק. ומה שקורה במאזן, בעצם מצד אחד יש את כלל הנכסים, מצד שני יש את כלל ההתחייבויות. והם לאו דווקא מאוזנות, יכול להיות שיש לך יותר נכסים, עדיף שיהיה לך יותר נכסים מהתחייבויות. אז איך יוצרים מאזן? איך בחוקי החשבונאות נוצר המאזן? בעצם הפער בין כלל הנכסים לכלל ההתחייבויות, זה ההון העצמי של החברה, או מה שאנחנו נקרא ה-book value, או ה-shareholders equity. זה השם החשוב, shareholders equity. ובעצם זה מייצר, זה מייצג את העון העצמי של החברה, ואני רוצה לראות את זה צומח. למה? כי זה אומר שאם העון העצמי צומח, זה אומר שקצב צמיחת הנכסים גדול מקצב צמיחת ההתחייבויות. וזה אומר שהעסק כנראה יהיה שווה יותר בעוד כמה שנים. כשהעון העצמי גדל, העסק כעיקרון שווה יותר. אז זה הנתון הרביעי שאני מחפש. והנתון החמישי, זה צמיחה בתזרים המזומנים החופשי.
סליחה רגע, כשהעסק, ככל שהעון העצמי גדל, אז העסק שווה יותר, שתיאורטית, כן, אבל תיאורטית, אם מישהו קונה את כל העסק, והוא מפרק את העסק, אז יש לו שם את העון העצמי, וככל שהעון העצמי יותר גדול, אז זה שווה יותר.
כן, אני מציע שנדבר על זה באחד הפרקים הבאים, על ההגדרה והמשמעויות של ה-shareholders equity, של העון העצמי, כי זה... זה נושא שהוא קצת, שרוב האנשים לא מבינים אותו, וכשאתה מבין אותו, כשאתה מבין את המהות שלו, אז אתה מבין עד כמה הוא חשוב לך להסתכל עליו. וכן, אתה צודק, עיקרון כן. המספר החמישי, הנתון הפיננסי החמישי שאני בוחן, ואני מחפש בו צמיחה, זה תזרים המזומנים החופשי, free cash flow. מרבית האנשים חושבים שבעצם ה-earnings, ה-net income, זה הכסף שהיית יכול לקחת הביתה, אם היית בעלים של כל העסק. לא ולא. הנט אינקאם או הארנינגס זה רק ההתחלה בדוח תזרים המזומנים. זה הטופ ליין של ה-cash flow statement. ו-free cash flow זה הדבר הכי קרוב לכסף שהיית יכול לקחת הביתה, אם היית בעלים של העסק. ומה זה ה-free cash flow? זה בעצם המזומנים שהחברה יצרה מהפעילות העסקית שלה, פחות ההוצאות ההוניות שהעסק חייב לשלם עליהם כדי להמשיך ולרוץ. לדוגמה, אם ניקח את הדוגמה של סטארבקס, לדוגמה, כרשת בתי קפה, אז יש את מזומנים את הכסף שהחברה עושה מהפעילויות מהפעילות העסקית, זה בעצם cash from operating activities. אבל זה לא, זה לא, זה לא השורה התחתונה, זה לא תזרים המזומנים החופשי, כי בסניפים של סטארבקס לאורך השנה נשברות צלחות וצריך להחליף כוסות ומכונות קפה מתקלקלות, ואם החברה לא תקצה סכום הוני, זה נקרא capital expenditure, אוקיי, הוצאות הוניות בשביל התחזוקה הזאת, to keep the business running, אז בשנה הבאה הסניפים יראו פחות טוב ויעבדו פחות טוב, ועוד שנתיים עוד פחות, ובעוד 5 שנים העסק ידעך וימות. ולכן כל עסק חייב להקצות הון על מנת to keep the business running, זה הגדרה טובה. ולכן ה-free cash flow, הכסף שכעיקרון, אם אתה היית הבעלים של העסק, זה הדבר הכי קרוב למה שהיית יכול לקחת הביתה בסוף שנה, זה את cash from operating activities, פחות ה-capital expenditure, פחות ההוצאות העוניות, שזה ה-free cash flow. דרך אגב, חברות לא נדרשות לדווח על ה-free cash flow, הן נדרשות לדווח על שני הפרמטרים האחרים, cash from operating activities ו-capital expenditure, ואנחנו צריכים לחשב את זה בעצמנו, לא משימה מסובכת, מגיע חשבון של כיתה ח', או לדלות את זה, לשלוף את זה מאתרי אינטרנט שנותנים לנו את המידע הזה בחינם. גם שם, אני רוצה לראות צמיחה. הרי אם בסופו של דבר הפרי קאש פלו לא יצמח, אז מה עזר לי שהארנינגס צמח? בסוף, אם העסק בעצם אוכל את כל הצמיחה של הארנינגס דרך זה שהוא חייב להשקיע בקפיטל אקספנדצ'ור, והפרי קאש פלו לא צומח, אז העסק מבחינתי מביא לי את אותו סכום בסוף שנה הביתה, למרות שהארנינגס צומח. אולי טיפה מורכב בשביל להסביר את זה בעל פה בשיחה של 3 דקות, אבל כשמסתכלים על הנתונים, ששמים אותם באקסל, התמונה מתבהרת מאוד.
אז קודם כל חשוב לי להגיד שלמאזינים שלנו ולצופים, ולכל מי שזה פעם ראשונה, שנייה או עשירית, שהוא נחשף למושגים האלה, שכמו שאתה אומר, זה הפעמים הראשונות, זה שפה חדשה, צריך להכיר אותה, אתה לא מכיר את זה. וגם כשאני התחלתי, אז לא הבנתי את כל הדברים האלה. אז זה לגמרי נורמלי, אבל לא להתרגש מזה, וכמו כל דבר שרוצים להצליח בו, צריך ללמוד את זה שוב ושוב ושוב, ובסוף זה מסתדר בראש. המוח שלנו גמיש, ואפשר ללמוד כל דבר שאנחנו רוצים.
לגמרי.
אז לא להתייאש.
ולא צריך להיות רואה חשבון בשביל זה.
ולא צריך להיות רואה חשבון, וזה ממש מרתק. זה נושאים ממש מרתקים, אבל זה שפה. זאת אומרת, יש פה מילים שאתה אומר, אם מישהו שומע את המילה הזאת פעם ראשונה, שלא יתבאס שהוא לא הספיק לעקוב אחרי כל מה שאמרת, כי אתה צריך להכיר את המילים כדי שאתה תבין את זה.
נכון, ואם מישהו לימד אותך על איזה מספרים מסתכלים, כי בדוחות יש יותר מאשר המספרים הללו, אנחנו נסתכל גם על עוד מספרים, אבל אם מישהו לימד אותך בצורה ברורה על איזה מספרים להסתכל, איך לשלוף אותם, ואתה מבין את המשמעות שלהם, כי הסבירו לך את זה, ואתה גם מבין איזה צמיחה אתה מחפש, ולא דיברנו פה על אחוזי הצמיחה שאנחנו מחפשים, לא דיברנו למשל על פרטים של, 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 של הצמיחה הזאת, אבל אם מישהו לימד אותך איך לעשות את זה, אז כמו כל דבר אחר, נפתח בפניך עולם חדש שדרכו אתה יכול לבחון האם העסק שאתה רוצה להשקיע בו הוא באמת עסק מצוין, או שהוא בכלל לא עומד בקריטריונים, ואנחנו מדפדפים לעסק הבא.
כמה אני אוהב השקעות ערך אלון.
מרתק.
זה, לא, זה דבר חבל, הזמן זה מרתק ברמות, ואולי אנחנו נסיים. קודם כל אני רוצה להגיד שאני גאה בעצמי, כשאמרת את כל המספרים שאנחנו מחפשים, אז לא קטעתי אותך, כי עלו לפחות 7 דברים שרציתי לדבר איתך עליהם, אבל אנחנו נשמור את זה לפרקים הבאים, אז כל הכבוד לי. ואולי נסיים בציטוט שבדיוק היום ראיתי בהרצאה של גיא ספיר. גיא ספיר, נכון? אני אמרתי השם שלו נכון?
גיא ספייר.
ספייר, כן. שפורסם בקבוצה של הבוגרי השקעות ערך שלך, שזה, אני חייב להגיד שזה ממש כיף שיש קבוצה של אנשים שמדברים את השפה הזאת, הסינית הזאת, שכרגע אתה מלמד את המאזינים שלנו, והם פרסמו שם את ההדרכה שלו.
כמו לינק, בעצם קישור לרעיון.
כן, קישור לרעיון, וצפיתי בזה ממש לפני שבאת, ואחד מהדברים שהוא אמר שם, זה שרוב האנשים הם חמדנים לטווח קצר, ואנחנו לא חמדנים לטווח קצר, אנחנו חמדנים לטווח ארוך, ואנחנו לא רוצים את האימור הזה בטווח הקצר, שהוא מונע מרגש ואתה לא יודע מה יקרה, אבל אנחנו כן מוכנים להיות חמדנים לטווח ארוך, ושבטווח הארוך ההון שלנו יגדל ושאנחנו נרוויח. ואני מאוד אוהב את הדבר הזה, כי זו גישה שהיא... לאנשים כמונו, לאנשים אנליטיים שרוצים להבין מה הם עושים, וגם שהוא אמר שם שהשקעות ערך זה פשוט להבין מה אתה עושה. זה ההגדרה של השקעות ערך. זאת אומרת, כשאתה משקיע במשהו ואתה מבין מה אתה עושה, אז אתה עושה את ההשקעות ערך, וזה ממש מרתק, כי אנחנו לא רוצים להמר.
ואמירה נוספת, שהוא אמר לא ברעיון הזה, אלא בספר המעולה שלו, הוא אמר משפט שאני כל כך התחברתי אליו, שאפילו ציטטתי אותו באיזה פוסט שכתבתי בדף הפייסבוק שלי. אני עכשיו מצטט אותו בערך, כי זה לא מילה במילה, אני לא זוכר מילה במילה. הוא אמר את זה מאוד יפה, הוא אמר, משקיעי ערך מתוגמלים על פסיביות. בעצם לשבת ולהמתין שהשוק יגרום או יתמחר את המניה, את מחיר המניה שהם קנו, בהתאם לשווי של העסק. בניגוד למסחר ששם אתה מנסה, או הסוחרים מנסים דרך פעילות אקטיבית כל הזמן לנסות למצוא את העסקה הבאה, את השני אחוז הבאים, ולא להפסיד בסטופ-לוס את החצי אחוז ההוא, האחוז האחר, משקיעי ערך מתוגמלים על פסיביות. לרכוש עסקים מצוינים, להבין כמה הם שווים, לשלם עליהם פחות מהשווי, ואז פשוט להישען אחורה ולהמתין. זה בעצם מה שאנחנו עושים.
אני כל כך אוהב את התפיסה הזאת. אלון, תודה רבה לך. בפרקים הבאים נמשיך לצלול למספרים ולהבין מה זה הדברים האלה שאמרת לנו מקודם.
כיף גדול.
להתראות, אלון, להתראות לכולם.
להתראות לכולם.
ביי ביי. היי חברים, תודה שהקשבתם לסודות ההצלחה. אם נהניתם מהפרק הזה ואתם רוצים מידע נוסף או להקשיב לפרקים נוספים, בקרו באתר שלנו successpodcast.co.il ותירשמו לאחד מההדרכות החיות שלנו. המקומות להדרכות האלה ממש מוגבלים, אני לא צוחק, הם נחטפים מאוד 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 מהר. כל מה שנאמר בפודקאסט הזה דרך אגב, זה הדעה של ספיר או הדעה שלי, וממש חשוב לא לקחת את זה כעצה אישית או עסקית, כי אנחנו לא מלווים אתכם באופן אישי, ולא שקלנו את המצב האישי שלכם, אז תזכרו, אתם לגמרי לבד פה, הפודקאסט הזה הוא לבידור והעשרה בלבד, ואני מאוד מאוד מקווה שנהנתם.